מסכת בבא בתרא, דף י"ז עמוד א', אנחנו בעזרת השם נתחיל היום פרק לא יחפור, מסיימים פרק השותפין, אבל אנחנו עוד עם חוב קצר מדף י"ז עמוד ב', חוב קצר מדף י"ז עמוד ב', בעזרת השם נשלים אותו. כן, אז מה החוב הקצר שלנו? כן, אז התחלנו לקרוא, זה מימרה שהתחלנו אותה, ועכשיו הגמרא מביאה לכך ראיות. דיברנו על עשיו הרשע. אמר רבי יוחנן, חמש עבירות, נכון? אז בואו נקרא שוב את המימרה הזאת ונתקדם. אמר רבי יוחנן, חמש עבירות, עבר אותו רשע באותו היום. עשיו הרשע, בא נערה מאורסה והרג את הנפש וכפר בעיקר, וכפר בתחיית המתים ושת, כלומר ביזה את הבכורה, כלומר כמו שמסביר רש"י, לא סתם ביזה, מה זה ביזה את הבכורה? מהי נפקא מינה? ביזה את העבודה שהייתה בבכורות, כך מסביר רש"י. אז הגמרא מביאה לפה ראיה לכל דבר ודבר. בעל נערה מאורסה, כתיב אחא ויבוא מעשיו מן השדה. כתיב אתם כי בשדה מצאה. כן? צעקה נערה מאורסה ואין מושיע לה. אז זה הפסוק שמדבר על מי שבא נערה מאורסה והנעשותה. אז דורשים חז"ל, ויבוא עשיו מן השדה, כי בשדה, דורשים חז"ל, שעשיו בא נערה מאורסה. הרג את הנפש, כתיב אחא עייף, כן? כתוב, גם כתוב, נכון, ויבוא עשיו מן השדה, עייף, זה המשך הפסוק. איפה זה הפסוק מצוטט לי פה למטה, כן, ואיזה דקות, ובוא עשיו מן השדה, עייף, כן, זה סוף הפסוק, אומר, ואומרים חז"ל, וכתיב הטעם, אוי נא לי, כי עייפה נפשי להורגים, כן, זה פסוק בירמיה, אז לכן דורשים חז"ל, עייפה נפשי להורגים, אז כן, מי שהורג הוא עייף, אז לכן אומרים חז"ל גם, עשיו התעייף בגלל שהוא הרג. וכפר בעיקר, כתיב אחא, למה זה לי? למה זה לי בכורה? וכתיב אתם, זה כלי וענווהו. אז הוא אומר, למה זה לי? למה? כאילו, למה זה? אני לא מעוניין בזה כלי, חס ושלום. וכפר בתחיית המתים, דכתיב, הנה אנוכי הולך למות. אז זה מפורש, וכן, הנה אנוכי הולך למות. אז כן, הרי הוא אומר, מה זאת אומרת, הנה אנוכי זה הולך למות, אבל יש תחיית המתים, מה אתה מיואש? אז כפר בתחיית המתים.
אבל אולי לא יהיה בכור בתחיית המתים.
מה?
אולי לא יהיה בכור בתחיית המתים.
שאלה מעניינת. האם זה מבטל את העניין של בכורה? ושת את הבכורה, דכתיב. כן, ושאל את הכתיב, אייב איזה סב את הבכורה. גם הוא היה אפשר להקשות, אבל אולי לא תקום כי אתה רשע. מאיפה אתה יודע, אולי יש תחיית המתים, אבל אתה רשע, אתה לא תקום. טוב, אין אדם משים עצמו רשע, אני יודע. אומרת הגמרא, ושעשה ישמעאל תשובה בימיו, מנהלן, גם זה הגמרא אמרה קודם. מה היה לנו ברש"י? בסדר. ושעשה ישראל, עשה ישמעאל תשובה בימיו. כן, זה גם קודם הופיע לנו, איפה זה? כן, אבל הופיע קודם דבר אחר. דבר אחר הופיע למעלה, באמצע השורות הרחבות, היה כתוב שעשה, דבר אחר שעשה ישמעאל תשובה בימיו, זה מה שכתוב, השם ברכת אברהם בכל, כן? זה חז"ל דרשו על זה שעשה ישמעאל תשובה בימיו, והגמרא עכשיו מברת מאיפה אנחנו יודעים את זה, מנהלן. כי עד הרבינה ורב חמה ברבוזי אבו יצי כמי דה רב, ישו לפני רב, וכמנם נם רבה, ורבה נמנם. אמר לרבינה רב חמה ברבוזי, ודאי דאמריתו כל מיטה שיש בה גבייה הזו עם התתן של צדיקים? האם זה נכון מה שאמרתם, שכל מיטה שכתוב בלשון גבייה ויגבה, אז זה ראיה שהאדם שנכתב עליו הדבר הזה הוא צדיק, זו מיטה של צדיקים? אמר לה, אין. אז הוא הקשה לה, והיה דור המבול, בדור המבול גם לטוב לשון גביעה. הגמרא לא מצטט את הפסוק, אבל בטח אצלכם זה איזה פסוק מדובר? בטח מצוטט פה ב... לא, בתורה זה לא מופיע, כי הגמרא לא מביא אפילו את תחילתו. אבל רב דוד, מה בטח... לא מופיע אצלכם? טוב, כשאני הסתכלתי, לא, זה לא נמצא פה, אבל אני הסתכל איפה שאני הסתכלתי, דווקא ראיתי, חיפשתי, כן היה כתוב, טוב, לא, על כל פנים. רק כתוב שנאמר בהם, טוב, לא, חבל על הזמן. דור המבול, לגבי דור המבול, גם כתוב שגבעו כולם, אמר לי, אנן גביעה ואסיפה כאמרינן, כתוב, ויגבה ויאסף. יגבה ויאסף, זה לשון של צדיקים, סתם ויגבה לא. אומרת הגמרא, והישמעאל דכתיב בגביעה ואספה. אז כן, שאלו אותו, הישמעאל היה רשע? כתוב בגביעה ואספה. אז אנחנו, כן, אתם זוכרים, אנחנו עצרנו פה רגע, אבל אם אתם זוכרים, רב נמנם, עד האחי איתר בו רבה, רבה התעורר, אמר לו, דרדקי, אינגלך, ילדים, דרדקי, אחי אמר רבי יוחנן, ישמעאל עשה תשובה בחיי אביו, אז זה לא קושיה, גביעה ואספה בישמעאל, כי ישמעאל חזר בתשובה, שנאמר, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. אז רואים, כן, שיצחק וישמעאל בניו, אז שואלת הגמרא, כן, אז רואים שהוא הקדים את יצחק, ישמעאל הסכים שיצחק יהיה לפניו, סימן שהוא בעצם שם את יצחק למנהיג עליו, כן, אז הוא, סימן שישמעאל חזר בתשובה, והבין שיצחק הוא מעליו. אומרת הגמרא, דילמה דרך חוכמתן כחשיב, אולי מדובר, אולי באמת מה שזה מופיע יצחק לפני ישמעאל, לא בגלל שישמעאל באמת חזר בתשובה ונתן ליצחק להיות לפניו, אלא הפסוק מונה אותם דרך חוכמתן, זה לא מתאר דווקא את העובדה במציאות איך שהיא הייתה. אומרת הגמרא, אלא מעתה ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו, מה איתם לא חשיב לו דרך חוכמתן? אם אנחנו אומרים שסדר הדברים תלוי בכתוב ולא במה שהיה, אז הנה בעשיו כתוב עשיו ויעקב, לא כתוב יעקב ועשיו, ודאי יעקב היה יותר חכם מעשיו. מה איתם לא חשיב דרך חוכמתן? אלא מדאקדמי אדבורי אדברי, כלומר אלא ודאי, לא מדובר על שהכתוב מונה דרך חוכמתן, אלא מזה שזה מתאר את המציאות, כיוון שישמעאל נתן ליצחק להיות לפניו, זאת אומרת אדבורי אדברי, הוא בעצם נתן לו להניג אותו, נתן להיות לפניו, שמע מינו מדאדברי, מזה שהוא בעצם קיבל אותנו לפניו, שמע מינו התשובה עבד בימיו, הוא הכיר בערכו של יצחק אבינו. כן, אז מזה מוכח שישמעאל חזר בתשובה. תנו רבנן, שלושה התאימן הקדוש ברוך הוא, הנה אני רואה שכתבתי לי פה למטה, מה לגבי מה שאמרנו לגבי גביע, כתוב ויגבה כל בשר, זה הפסוק שנאמר לגבי ויגבה כל בשר.
שמה, שזה לשלילה?
לא, כתבתי לי פה למטה, כי ראיתי שזה לא מופיע. לא, הבאנו למעלה, ששאלו, שאלו ועד דור המבול, שכתוב לשון גביע, הגמרא לא מביאה את הפסוק. זה לא...
אז זה שלילה.
כתוב ויגבה כל בשר.
לא כתוב ויאסף, אז במילה זה לרעה?
הגמרא קודם אומרת שכל לשון גביע זה לשון צדיקים. אני שואלת מה המבול, זאת אומרת גביע ויאסף, מה? רק עם אספה, כן. כן, אז הפסוק שם הוא ויגבה כל בשר, בסדר.
איך תנו לגבות? איפה זה כתוב?
תנו לגבוע.
לגבוע.
גלעד, אנחנו... אתה כל פעם מפתיע אותנו מחדש. אתה צריך לעשות לך מבחני סיכה, צריך לעשות לך. תנו רבנן, שלושה התאימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין עולם הבא. אלו הן אברהם, יצחק ויעקב. אברהם דכתיב בקול. כן, אז מה זה? זה בקול מכל קול שאנחנו אומרים בברכת המזון. אז עכשיו זה מקור הדברים פה בגמרא. אברהם דכתיב בקול, כתוב אברהם זקן בא בימים השם ברך את אברהם בקול. אז לשון קול, אז זה בגמרא דורשת שהולך, שזה הכוונה שהוא התאימן מעין עולם הבא. יצחק דכתיב כל, מה כתוב? ויחרד יצחק חדה גדולה עד מאוד, ויאמר מי איפה הוא הצד ציד ויבא לי ואוכל מכל, ואוכל מכל בטרם תבוא, ואחרי הוא גם ברוך יהיה. יעקב דכתיב בכל, קח נא את ברכתי אשר הובאת לך, כי חנני אלוקים וכי יש לי חול, ויפצר בו ויקח, כן? בכל מכל כל, זה מעין עולם הבא, כן? רבותיי, אז אנחנו, מה? זה בגשמיות, כן? למה לא?
בעולם הבא יש גשמיות.
אז זה קושיה שאתה יכול... אז העולם הבא, אז אני ראיתי שמהירים פה, שבאמת פה המשמעות של עולם הבא זה לא באמת אחרי המיטה, אלא עולם העתידי. איך שיהיה לעתיד לבוא, שזה הכוונה פה עולם הבא. במקרה הזה. שפה מוצאנו שהביטוי של עולם הבא הוא גם בהקשר כזה. אבל רבותיי, אנחנו ראינו לי באיוב לפני כמה דפים. אומר התוספות, דף תתוו עמוד ב', שואל התוספות, מאין עולם הבא תימה לרשבה, מה אלוך שבנה מאיוב, דאמר לאל, והעתונות רואות על ידיהם. זוכרים שלמדנו שהיו חורשים, ומיד ליד זה העתונות היו רואים, זה היה גודל מיד, מתאמן שיתימוק יש בחור מאין עולם הבא, זה שם זה כבר גם הופיע. הביטוי מאין עולם הבא לגבי ברכה גשמית. אנחנו, יש לנו גם ביטוי כזה, ראית עולמך בחייך, נכון? ושם לא כתוב הבא, אבל עולמך, זה גם במשמעות של עולם הבא, במובן מסוים. ראית עולמך בחייך. אז כן, אומר התוספות, ויש לומר, מתרצים את התוספות, איוב לא היה אלא בחד מילתא. ואברהם ויצחק ויעקב נהנו מעין העולם הבא מכל וכל. רק הגמרא לא מפרטת לנו במה. אז אני אענה לך, אז פה הכוונה העולם הבא במובן של ברכה גשמית, ככה משמע, לפחות גם לפי איך שתוספות שואלים, תוספות שואלים מאיוב, יתימו מעין עולם הבא, בעולם הזה, כתוב מפורש, יתימו לקדוש ברוך הוא בעולם הזה, מעין עולם הבא. מה שבטוח לא אלא מה זה. כן. אז מה נאמר, ליפה, זה... הגמרא מפורש אומרת, יתמן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, מעין עולם הבא. זה מעין עולם הבא, יש שלמות, שלמות מסוימת. כן. כן, גם הרמב"ן וגם הכוזרי הרי מסבירים, על כך הכוזרי מסביר את זה, הרמב"ן מסביר את זה בכמה מקומות, גם בספר בראשית, אני לא זוכר איפה, אבל הכוזרי מסביר את זה, נדמה לי בתחילת מאמר שלישי, שהוא עוסק שם בעיני השמות, על ההירה, על אברהם יצחק יעקב וכל שדי, ולשמי השם לא נודעתי להם, אז כולם שואלים, מה זאת אומרת, איך יכול להיות דווקא לעבוד, שמי השם לא נודעתי להם, מה, באמת... אז הוא מסביר שהשם, יוד קי וו קי, זה שם שהקדוש ברוך הוא משדד בו את מערכות הטבע, כלומר עושה בו ניסים. ואבות, הוא אומר ביטוי, זה בדבר, דברים נפלאים, אומר את זה גם הכוזרי וגם הרמב"ן, אומר את אותו יסוד, שאבות, גם לולי, לא היה לה, לולי הקדוש ברוך הוא, לולי, גם אם היה להם רק כל ימיהם, הם לא היו צריכים את הניסים של הקדוש ברוך הוא, כי ביטחונם בקדוש ברוך הוא היה כל כך מוחלט וכל כך חזק, שאפילו היה ככה הביטוי של הכוזרי, אפילו היה מגיע להם רק כל ימיהם, זה לא היה מזיז אותם כהוא זה מאמונתם בקדוש ברוך הוא. אבל כשמדובר על ציבור, צדיקים בינוני וראשיים, צריך להוציא את עם ישראל, אתה חייב לעשות ניסים. כי כשיש ציבור, אז לא כולם במדרגה כמו האבות. אז אולי איזו כוונה, התאימן, מצידם זה היה עולם הבא, אני יודע. הם לא הרגישו שום דבר, לא הרגישו, מבחינתם זה לא משנה אם אתה נותן להם דברים טובים או דברים רעים. אבל פשט הדברים הוא באמת שהיה להם גם צד של ניסים, מה? של... כן. זה מבחינה רוחנית, שם היתרה. כן, אבל התוספות הבינו שזה... תוספות הבינו, שאלה טובה, תוספות הבינו שמדובר על איזושהי ברכה גשמית, כי עובדה שהם שואלים מי איוב. אבל באמת הגמרא לא מציינת, זו שאלה טובה, אתם מעירים טוב. מעין עולם הבא, כן.
אבל
כל שלושה, כן, סליחה, כל, סליחה, שלושה, כל זה שייך לזה, שלושה לא שלט בהן יצר הרע אלו הן. אברהם, יצחק ויעקב, דכתיב בו בכל, מכל, כל. ויש אומרים, אף דוד, דכתיב ליבי חלל בקרבי. כן, מה זאת אומרת? מסביר רש"י, יצרי הרע מת בקרבי. ואידך, מי שמנה רק שלושה, צערי הוא דקמיד כך, כמו הוא הזכיר את צערו, מה שמה כמה, מה ליבי חלל בקרבי, זאת אומרת, ליבי ממש, אומר רש"י, הליבו ממש הוא מתרעם ואומר, שמת בקרבו מרוב צרות, שליבי פה לא במובן, במובן של יצר הרע, של יצר הרע חלל, שאין לו יצר רע, אלא עובד, שצער הלב, שכאילו מת מרוב צרות. כן. תוספות מפרש, תסתכלו, שלושה לא שלט בהן יצר הרע, אומר התוספות, אין לפרש לא שלט כלל. אם כן, איך קיבלו עליי אגרה? שכר מקבלים על התמודדות עם יצר הרע. מה הרע? אם אין לך יצר הרע, נולדת בלי יצר הרע. למה שתקבל שכר? אומר התוספות, אלא כדאמר, כדאמר, במסכת יומה, מי דכתיב רגלי חסידה וישמור, כיוון שעבר אדם רוב שנוטה ולא חטא, שוב אינו חוטא. כן, למה שוב אינו חוטא? לא בגלל שהוא התרגל לא לחטוא. באופן עקרוני זה... תמיד יש לאדם ניסיונות, אלא הכוונה, החנמי, כמו אומרת תוספות, הוא מסביר את זה גם כאן, ותוספות מסביר מה הכוונה, כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שהיו דוחקים עצמם כל כך להתרחק מן העבירה, סיים הקדוש ברוך הוא מכאן ואילך שלא שלט בהן יצר הרע. כן? זאת אומרת, עד שלב מסוים, כן היה יצר הרע, אבל כיוון שהם עבדו בצורה כל כך נפלאה את הקדוש ברוך הוא, אז אחרי זמן מסוים, חלק מהשכר שלהם היה, שעכשיו כבר לא הטריד אותם, שלא שלט בהן. כן, באופן הפוך, יש מסבירים גם ככה את העניין עם, עם פרו, שכן, שהקדוש ברוך הוא יכביד את ליבו, שזה אותו רעיון. מה זאת אומרת יכביד את ליבו? נתן לו את הבחירה? לא, בהתחלה פרו באמת היה לו בחירה, וכיוון שהוא בחר ברע, בשלב מסוים זה חלק מהעונש, שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הבחירה. כן, הקדוש ברוך הוא נתן לך כלי נפלא כזה של בחירה, אז אם אתה משתמש בו כראוי, אז אתה זוכה בסוף שהקדוש ברוך הוא נותן לך, מסיר לך יצר הטוב, מסיר לך יצר הרע. אם אתה משתמש בו גם לרע, אז חלק מהעונש הוא מסיר שהוא כבר לא נותן לך את האפשרות של הבחירה. כן, אנחנו חוזרים... מה? הבחירה זה כלי נפלא, זה רק מה שאפשר לנו את השכר?
אם לא היה כלי נפלא,
נו. לא היינו מקבלים כלום, זה היה הכל...
לא היינו פה.
כן.
תנו
רבנן, אני חוזר לגמרא, שישה לא שלט בהם מלאך המוות ואלו הן, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון ומרים. אברהם, יצחק ויעקב דכתיבו בכל מכל כל, משה, אהרון ומרים דכתיבו על פי השם. כן? אז על פי השם, אז הכוונה שהם לא מתו על ידי מלאך המוות. הם מתו, כך רש"י מסביר, הם מתו בנשיקה על פי שכינה. כן, 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 זה הגמרא פה. משה אומר, דכתיבו על פי השם, והמרים לא כתיבה על פי השם, שואלת הגמרא, במיין לא כתוב את פי השם, אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, מרים נמי בנשיקה מתה, דעתיה שם שם עם משה. אנחנו לומדים, והים עוד שם משה עבד השם, וגם לגבי מרים כשתו ותיקבר שם, אז שם שם לומדים שזה גם היה על פי השם, ופני מה לא נאמר, בא למה זה לא נכתב מפורש, צריך ללמוד את זה ככה בגזרה שווה, על פי, נאמר פי השם, שגנאי הדבר לומר, גנאי לומר, על פי השם, ביחס למרים. אומרת הגמרא, תנו רבנן, תנו רבנן, שבעה לא שלט בהן רימה ותולעה. שבעה לא שלט בהן רימה ותולעה, ואלו הן, אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון. משה, אהרון ומרים, ובנימין בן יעקב. אברהם, יצחק ויעקב דכתיבו בכל מכל כל. משה, אהרון ומרים דכתיבו על פי השם. על פי השם. מה? בנימין, אמר מצחק יעקב, משה אהרון מרים משלום, כן, עכשיו בנימין בן יעקב דכתיב, ובנימין אמר, ידיד השם ישכון לבטח עליו. אז גם זה, ישכון לבטח עליו, זה דורשים חז"ל שלא שלא יהיה בו רימה ותולעה. כן, פה דורשים. כי זה המילה כל, זה הכל כלול, מה שנקרא. בכל מכל כל, הכל הכל כלול.
אלה
ברוכס, איך אומרים?
הוא מיוחד כזכר.
אלה ברוכס. אלה מיילס, אלה ברוכס, הכל. כן, כי הוא משפיע.
גם את זה מצווה, לא...
מה, זה ידוע בכל התורה שהקדוש ברוך הוא מיוחד
כזכר, ואלה
לא
כלום,
לא
כל האיש... אני לא בטוח שזה, מי אמר לך שהוא מיוחד כזכר, אולי זה גנאי שזה על אישה. זה לא...
זה אישה, זה אישה.
אתה נותן רק שתי אפשרויות. קדוש ברוך הוא מרומם מהכל. על כל פנים... דוד, שם הוא מתואר כדוד. כן, אבל שם זה כמשל, באמת למשל, זה בדרך משל. לא, כי פה זה לא משל, כתוב על פי השם. שם השם כתוב, הפסוק הוא על פי השם.
אבל זה כאילו מה שנראה, כי אתה לא אין לך
איזשהו דרך להבין את זה. אבל השם מבוטא במקרא תמיד בשון זכר, זה נכון. אתה צודק, בשון זכר תמיד במקרא. לא, דוד זה עניין של משל, אבל פשט הפסוק... הבנתי, כן, אבל אני מדבר עכשיו סתם על פשט המקראות תמיד, כתוב על שם השם, כתוב לשון זכר, ויומר השם, לא כתוב התומר. כן, ויש אומרים, אז זה היה בנימין, אז רש"י מסביר, ישכון לבית החלה, ואחי דריש, משכון, ישכון בנימין לבטח, על סמיכות ידידות השכינה. זה כמו שכתוב שמענו, על פי השם, כל הדברים האלה זה על פי השם, אז אין רימה ותולע. כן, עכשיו למה, אז זה רשי, יש פה רשי חשוב שמסביר את העניין הזה, למה על פי השם, למה בכל מכל כל, כל הדברים האלה זה על פי רימה ותולעה. אז רשי אומר כי הדאמרן, בדיבור מתחיל כדאמרן, הדיבור המתחיל כדאמרן לא מופיע בפשט הגמרא, אלא זה פשוט קיצור של רשי. כן, רמה כתוב אברהם יצחק יעקב בכל, דכתיבו בכל מכל כל. אז רשי אומר כדי אמרן, כדי לא לצטט עוד פעם בכל מכל כל, אלא רק למעלה, שמתו על פי שכינה, ואין ראויה רימה לשלוט במי שנשוק משכינה, שהרי אין הרימה באה לה מטיפה מרה, מטפטפת מסכינו של מלאך המוות. דבר מר, ממנה מת, ממנה מסריח, ממנה פנה מוריקות, זאת גמרה בעבודה זרה. הדיבור הזה ברשי, אני לא זוכר אם אמרתי לכם פה פעם, רק בהערת אגב, יש לי פה כדי אמרן, שזה לא מופיע בגמרה, הדבר דומן מי שזרקחתי את זה פה פעם בשיעור. דבר הזה גרמר להרבה פיפולים ברשי בפרשת ועירה. כתוב ועירה על אברהם, ליצחק וליעקב. וכל שדאי, כבר אמרתי דבר תורה משם היום. כתוב, אז רשי אומר, ועירה על אברהם, יצחק ויעקב, וכל שדאי, כתוב ועירה. רשי אומר, דיבור מתחיל ברשי, תסתכלו בחומשים, ועירה, נקודה, אל האבות. ואז הגמר ממשיך שם דיבור מתחיל בכל שדאי, ושם רשי מתחיל להסביר מה זה כל שדאי. כולם שואלים, מה זה ועירה? כתוב שכתוב בלשון באותיות קטנות יותר, אל האבות. מה זה ועירה? זה אל האבות. מה רשי פירש במילה אל האבות? זה מופיע כאילו, ועירה אות גדולה כאילו שדיבור המתחיל, אחרי זה כתוב בלשון כפירוש, אל האבות, ואחרי זה מופיע דיבור המתחיל חדש. אז יש הרבה פלפולים, מה רשי רצה לפרש אל האבות? הרי כתוב, אבל הפשט הוא, וזה פעם שמעתי מרב שלמה פישר, זה פשוט. שהכוונה היא שהמדפיס פשוט לא רצה לכתוב, ועירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב וכל, כן, הוא רק, אז לכן הוא התחיל את הפסוק, ועירה אל האבות וכל שדאי. לא, הוא פשוט קיצר, לא היה צריך, בכל מיני, אין צורך לכתוב פה, כי רשי רק בא לפרש אחרי זה מה זה כל שדאי. לא, מה זה רשי? זה לא, כאילו, אז לכן קיצרו שם, זה רק דיבורו מתחיל. לא, אין שם שום פירוש. אז זה כמו שרשי אומר פה כדי אמרן. רשי לא כתוב בגמרא כדי אמרן. רשי דיבור מתחיל הכותב כתב בכל מכל כל. לכן פה הוא אומר כדי אמרן, כי זה אותו דרשה. הגמרא אומרת בכל מכל כל, אבל רשי לא מרגיש צורך לצטט את זה פעם נוספת. כן, נחזור לעניין. ויש אומרים אף דוד שלא שתה בו רימה ותולעה, נכתיב אף בשרי ישכון לבטח. כן, גם הבשר שוכן לבטח, הוא לא תשלוט בו רימה ותולעה. ואידך, מי שמע שלא מונה דוד, הוא רחמי יהודי קבאי, זאת אומרת שזה הוא ביקש רחמים, אבל זה לא אומר שזה בפועל היה ככה. נכון? הוא רחמי, הוא ביקש רחמים, ביקש, התפלל על זה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, ארבעה מתו בעטיו של נחש, ואלו הן, בנימין בן יעקב, ואמרם, ואמרם אבי משה וישי אבי דוד וקילה בן דוד וחולו גמרא, כלומר כל אלה שנינו פה זה גמרא, הכוונה שזה מסורת בידינו, לבר מאישה יביא דוד בפרש ביקרא. אצל אישה יביא דוד יש גם פסוק מפורש שאומר כן, דכתיב. ואת המסע שם שם אבשלום תחת יואב על הצבא, והמסע בן איש ושמו יתרה ישראלי, אשר בא אל אביגיל בת נחש, אחות צרויה, אם יואב. כן? ושואלת הגמרא, וחיבת נחשי? כן, כתוב, אביגיל בת נחש. היא בת נחש? ולא בת אישי, היא בת שישי, דכתיב, ואחיותיהם צרויה ואביגיל. אומר רש"י, אחיותיהם, מדובר על בני אישי, מונים את כל בני אישי, וכתוב שאחיותיהם צרויה ואביגיל. אז איך כתוב פה שאביגיל היא בת נחש? אביגיל היא לא בת נחש, אביגיל היא בת אישי, אלא בת מי שמת בעתיו של נחש. שאישי מת בעתיו של נחש. כן. לא, אחות, אביגיל בת נחש, אחות צרויה, אם יואב.
זה שני אביגיל.
כן. לא, 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 לא אותו אביגיל. בעתיו של נחש, מסביר רשי. כן, בואו תסתכלו, יש רשי חשוב פה. אומר רשי, בעתיו של נחש, מה הכוונה בעתיו של נחש? מה זה הביטוי הזה? בעצתו של נחש. כלומר, לא היו ראויים למות, אלא שנגזרה גזרת מיטה על כל תעודתיו של אדם הראשון בעצתו של נחש. כלומר, להם, הם לא חטאו. לולי, אם זה היה תלוי בהם, הם לא היו מתים, אבל כיוון שנגזרה מיטה בגלל אדם הראשון, שמי שסיבב את זה זה כידוע הנחש, לכן הם מתו. בעתיו מסביר אומר רש"י תרגום של עצתו, כדכתיב, התייעטו וכו' כל וכו' וכן כתיב. מה?
לא היו ראויים סתם למות.
כן, כי הם מצדם היו צדיקים גמורים. ולא, לו זה היה תלוי בהם, לא היו צריכים למות. כן, הדרן הלך השותפין, כן, סיימנו פרק השותפין בסייעתא דשמיא, ואנחנו מתחילים בעזרת השם פרק לא יחפור. פרק לא יחפור, כבר קצת הזכרנו כשהתחלנו את פרק השותפין, אז עשינו סקירה קצרה, והזכרנו שפרק לא יחפור, פרק לא יחפור עוסק בנזקי שכנים, שולחן ערוך מוקדשים לו כמה סימנים כחטיבה אחת, הפרק הזה הוא ממש חטיבה, כי הפרק הזה בעצם הוא ממש חטיבה אחת של הלכות שעוסקת בעצם ביחסי שכנות, בנזקי שכנים, וכן במה שצריך להימנע שלא יהיה נזק, איך מראש צריך להיערך כאשר יש שני שכנים, מה מותר לעשות, מה אסור לעשות. כי יש בהכרח דברים שימושים שלפעמים מפריעים. אנחנו נפגוש בפרק איזה דברים אדם צריך להימנע, כל מה שקשור לנזק גמור, כל מה שנזק גמור או כל מיני נזקים, אדם נוטע אילן שזה משפיע, אדם עושה דברים שעושים, יש להם ריח, אשן, כל מיני דברים מהסוג הזה. הפרק הזה בעצם הוא מסדיר את היחסים בין השכנים. כמובן, יש מן הדברים שרלוונטיים בזמננו, יש מן הדברים שרלוונטיים לצורת החיים בזמנם. אז הם פחות בדיוק יועתקו במה שנקרא בעתק הדבק לזמן הזה, אבל העקרונות ודאי נשארים. אבל כמובן, בדברים האלה יש הרבה משקל גם למנהגים. אנחנו למשל מרחקים אילן מן העיר אנחנו נראה, כן? היום זה דברי הלכות שלא בדיוק שייכות. אבל בזמנם, כשהעיר הייתה בעצם די תחומה, גם הרבה פעמים היה איזה חומה מסביב, אז הדברים יותר מובנים. היום למשל דברים כאלה אנחנו לא מכירים, מרחקים אילן מן העיר, מה... אז יש דברים שהם פחות רלוונטיים היום, אבל בכלל לא. הדברים האלה נמצאים בשולחן ערוך של משפט, מן מסמן קנ"ג ואילך, קנ"ג עד קנ"ו, ארבעה סימנים. שעוסקים בדיני שכנים. אז נתחיל בעזרת השיעת הדשמי את הפרק, אומרת המשנה, לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו, ולא שיח ולא מערה, שיח זה לא שיח אלא שיח, כי שיח בלשון חזל זה הכוונה גם איזה סוג של בור כזה. כן, רשי אומר, מה זה בור זה עגול, אומר רשי, ושיח זה ארוך וקצר, כלומר עמוק, וצער כנראה יותר, כן? בור הוא עגול יותר, שיח זה משהו יותר עמוק, אבל פחות בעל, הקוטר שלו קטן יותר. כן, אז אסור, לא לחפור, מה זאת אומרת לא יחפור? ולא עמת המים ולא נברכת כובסין, אלא אם כן הרחיק, רק נגמור את ההלכה, אלא אם כן הרחיק מקוטלו של חברו, מקוטלו של חברו, שלושה, תפחים, וסד בסיד, כן, וגם צריך לסוד בסיד את אותו את אותה חפירה שהוא עושה. זאת אומרת, בגמרא גם נדבר, נראה אם צריך, אם צריך לעשות את שני הדברים, או רק אחד מהם מספיק. כן? אז הסד בסיד זה גם, זה מחזק את כותלי הבור, וגם צריך את ההרחקה, כי גם צריך לעשות את ההרחקה מ... מה? לא הבנתי.
שכתוב בסד בסיד, האם זה לחזק את זה, או שזה לא יצא, שהנזק לא יצא?
הסד בסיד.
הרעלים.
אני...
זה רעלים.
הוא שם דברים, משרה דברים שם, אז יש כל מיני רעלים שם, שיכנסו לשטח של ה...
שכן.
נכון, נו. ולכן מה?
לכן הסיד הוא
כן.
שלא יצא משם, לא שזה יהיה חזק.
הבנתי.
איזה סיבה הוא לא חופר את הבור ליד חנור? בואו קודם כל נתחיל להבין מה... איזה סיבה? איזה סיבה שהוא לא... בטעות יזיק לבור של השני, או מאיזה סיבה?
זה גורם... לא, מה איזה קריאה? לא, לא, כן, כי זה מזיק, זה יכול לגרום הזק לבור של חברו.
זה הסיבה.
כן. כי זה מזיק לבור של חברו. אני חושב... אז בוא נראה רגע, מה שאתה מאיר, אתה מאיר מצוין, אתה מאיר מצוין, אבל בוא נראה, זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו נצטרך לראות בהמשך הגמרא, כי בגמרא כן יש איזשהו ביטוי שקשור לזה, וזה רש"י כבר מזכיר לנו את זה פה. כי רש"י מסביר, קודם כל נראה, קודם כל, אז אמרנו מה זה, אז קראנו את ההלכה, ההלכה אומרת שאדם לא יחפור בור סמוך לבורו של חברו, ולא שיח, לא מערה ולא מת המים, אלה, וגם לא את הדברים האלה, אלא אם כן הרחיק מקוטלו של חברו, הכוונה גם מהבור הזה, הגמרא תשאל למה פה השתנה הלשון כותל ולא בור, כי הרי מדובר על כותל הבור של חברו, ואז כתוב וסד בסיד. אז קודם כל ראינו חלק מהדברים, הסברנו מה זה בור, מה זה שיח, מה זה מערה, אז רש"י מסביר שמערה היא מקורה בקירוי. כן? יש לה תקרה כזאת. זה נקרא מערה. נברכת הקופסים, חופר חפירה מרובעת בעומק אמר יותר, ומי גשמים מתכנסים בה לחבס בגדיהם. והיו להם שתיים, אחת ששורין בה את הבגדים יום או יומיים בצועת כלבים, והיא קרויה מחמצן, ואחת שמשפשפים בה. והיא קרויה נדיאן. אז שני, זה נברכת הקופסים. אני אתמול יצא לי שלשום, נסעתי לאיזשהו כנס עם מישהו בצפון, ובדרך חזרה אמרנו, אנחנו נמצאים פה, אז עלינו, אתם מכירים, יש כוכב הירדן, יש איזה מבצר צלבני, שמשומר יפה, עכשיו עושים שם, ראית, עושים שם הנגשה. יהיה אפשר ללכת גם אדם עם כיסא גלגלים, ממש את כל האתר, כי זה אתר הזה. אז ממש ראיתי שם בפנים, ממש יש שם אתר כביסה, אתה רואה את זה ממש מין כמו בריכה קטנה כזאת, ממש נברך את הקופסין שם, כתוב שם היו משרים את הבגדים שלהם, מאוד יפה. אז זה נברך את הקופסין וסד בסיד. כן, אז אומר רש"י, אז קודם כל למה אלם כן הרחיק, למה צריך להרחיק שלושה טפחים, מסביר רש"י, פני שהחפירה הסמוכה לבור מחלשת כותלי הבור ומרפא אותן. אז פה רש"י באמת מתייחס לעניין של החלשת כותלי הבור של חברו וסד בסיד את כותלי חפירתן. אז כן, אז קודם כל צריך הרחקה, למה? בשביל, כי אם אתה לא מרחיק זה, אם אתה לא מרחיק אז זה מחליש, וחוץ מזה וסד בסיד, חוץ מזה צריך להיות גם וסד בסיד. אז בפשטות לפי פשט המשנה פה, אז באמת צריך את שני הדברים. א', כי החפירה עצמה מפריעה, וב', אתה צריך גם לסוד, כי אחרי זה אתה תשים שם דברים, כמו שליפה אמר, יש שם כל מיני חומרים שיכולים לחלחל, ולקלקל אחרי זה, את המקלקל, ממשיכים לקלקל את האדמה, וחודרים עד לבורות של חברו. אבל אנחנו נראה בהמשך שהגמרה, זה יותר בגלל, יותר בהמשך המשנה, במקרה השני, האם צריך לעשות את שני הדברים או אחד מהם, אבל זה יותר לגבי המשך המשנה. בוא נראה, וזה, אנחנו נראה את זה לא היום, עוד כמה ימים. אומרת המשנה, ומרחיקים את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסיד ואת הסלעים ואת הסלעים, כן, זה גם מצבורים של כל מיני חומרים, שחומרים דשנים ודומיהם. גפת זה של זיתים, זה פסולת הזיתים, זבל של כידוע של בעלי חיים, מלח וסיד וסלעים. סלעים אנחנו לא מכירים, מלח וסיד יותר ברור, אבל מה זה סלעים? אז רש"י מסביר שסלעים זה אבנים מישהו יודע להסביר לי מה זה בדיוק, אני לא הצלחתי להבין. אבנים שהאור או האש יוצא מהן שקוראים קויליש, שכל אלו קשים לחומה, כל אלו הכוונה, האבנים וכל מה שהוזכר לפני כן, קשים לחומה שמוציאים הבל. הבל זה יופיע פה בגמרא כמה וכמה פעמים. כלומר, רעלים כאלה, כמו שליפה אמר, כן? סוג של רעלים, זה נקרא הבל. זאת אומרת, זה חומרים, כימיים, זה משפיע על האדמה. מה זה בדיוק הסלעים האלה שמוציאים אש? מישהו מבין על מה מדובר? טוב, אני לא מכיר, זה כנראה סלעים עם איזשהו... צור. אבני צור. רק עם... כן. מה קורה כשזה סטטי, אתה אומר אין סיבה, זה לא אמור להפריע לאף אחד. בזלת. נו, אבל גם זה, מה זה? לא, אחרי זה התייבש, מה הבעיה?
כאילו, זה פעם היה היום יש גז
רדון, וממה זה נגרם?
מהקרקע, גם.
אז זה סתם מהקרקע, מה זה הסלעים האלה?
מה זה אורניום?
בבתים, בבתים, גז
אורניום. כן. כן, על כל פנים, אז צריך להרחיק את הדברים האלה, את החומרים האלה, שלושה... כן, מכותלו של חברו, מהכותל, אז פה רש"י מדגיש מן הכותל, במקרה, בחלק הראשון, ברישה של המשנה עסקנו בכותל בור, כן? בבור וכותלו. פה מדובר על כותל סתם, רש"י מדגיש מן הכותל, כותל לבנים שתית בנוי על גבי הקרקע, ולא בבור קיישת, כן? החלק השני של המשנה כבר לא מדובר על הבור. הרישה מדברת על בור, כל ההמשך פה, הרי גם את הגפת והזה, ולא שמים בתוך בור, שמים אותם על האדמה, אבל צריך להרחיק אותם מהכותל, כי הם יקלקלו את הכותל. כן, הכותל שלהם, תסתכלו ברש"י, נמשיך רש"י הבא, כותל לבנים שתית בנוי על גבי קרקע, כן, אז זה כמו שקראתי, סליחה, אותו רש"י קראתי קודם, זה הרישה של רש"י הזה, הוא מסביר, כי כותל שתית, זה לא כזה כותל, זה לא יציקת בטון, אז הדברים האלה מחלישים, כן, וסד בסיד, אז פה הגמרא מתה דון, האם זה או סד בסיד או וסד בסיד, רש"י לא מסביר, אבל כנראה, כן, כך צריך להגיד. אין מה לסוד את הדברים האחרים. כן, ודאי, אתה צודק. כאן, וסד וסיד, הכוונה את הכותל, כי זה מחזק את הכותל. מחזק את הכותל שלא יזיקו לו הדברים האלה. מרחיקין את הזרעים ואת המחרשה ואת מי הרגליים מן הכותל שלושה טפחים. כן, שוב, גם הדברים האלה הם מדבר שוב על כותל שעומד בין חצרות, אז גם פה אתה צריך להרחיק זרעים ומחרשה ומי רגליים. כל הדברים האלה הם מזיקים, אז הם זרעים, הם קשים לכותל, אז רש"י שולח אותנו לגמרא, מחרשה מרפא את יסודו ונופל, מי רגליים הם מסמסים את הלבנים שהן של טיט יבש. ומרחיקין, כן, בדברים האלה כנראה שלא עוזר הסד בסיד, אז לכן לא, פה אין תקנה. מרחיקין מן את הרחיים, שלושה מן השכף שאין ארבעה מן הרכב. כן, אז מה זה רחיים? יש לנו את האבן התחתונה והאבן מעליה. האבן התחתונה, הכותר שלה גדול יותר. האבן התחתונה, כותרה גדול יותר, והעליונה, כותרה הקטן יותר. ההבדל בין ההבדל הוא, כמובן, בכותר כנראה זה שני טפחים בכותר, זה יוצא מכל צד, יש הפרש של טפח אחד, ולכן, ביחס למרחק מן הכותר, זה שה... שכב יהיה במרחק ארבעה, סליחה, השכב יהיה במרחק שלושה, השכב זה מה ששוכב, האבן העליונה, היא תהיה במרחק, היא תהיה סליחה, טעיתי, סליחה, אתם צודקים, השכב זה התחתונה, ולכן צריך מספיק שיהיה שלושה טווחים מהכותל, ועל הרכב שהיא רוכבת עליה למעלה, שהיא עוד טפח פנימה, אז מספיק ארבעה, כן, ארבעה, שהן ארבעה מן הרכב. ואת התנור, מה? פה הסיבה היא בגלל שבמשך הפעולה זה מרעיד ועושה רעידות. אני מבין מהרעידות שזה מחליש את, גם מחליש את הדברים, לא? מן אשר ירחיים התחתונה, הרכב היא העליונה, הרוכבת הזו היא קצרת התחתונה. אני מבין שזה בגלל הרעידות. ואת התנור, שלושה מן ה... כן, ואת התנור שלושה מן הקהליה שאין ארבעה מן השפה, או שפה, סליחה, נכון? איך מנקדים אצלכם? שפה? שפה, סליחה. תנו שלושה מן הקליה שאין ארבעה מן השפה. אז שוב, מה זה תנור? תסתכלו איזה תנור היה להם, מסביר רשי. תנור כלי חרס הוא. כלי חרס הוא... צרוף. לא צרוף, אלא צרוף יש גורסים. צרוף בכבשן כשאר קדרות. כמו קדרות שצורפים אותם בכבשן, מחזקים אותם. ופיו למעלה. אנחנו רואים לפעמים דברים כאלה. זה נראה כמו, לא בדיוק קד, אבל זה כאילו... קצת כמו אליפסי כזה. למעלה זה רחב. וככה נהיה קצת כמו חרות כזה, ויש לו פה למעלה. פה, זאת אומרת, זה הכניסה, פה למעלה, ועכשיו קובעים את זה בארץ. הבעל הקובע בארץ עושה, כן, דומה, תלוי איזה הגרטל, יש הרבה צורות, כן, הבעל הקובע בארץ עושה, אומר רשי, עושה בניין טיט ואבנים שיהיו לו לבסיס, ומושבין על אותו עליו, שלא יצטנו שולב וחמת קרקע. כן, אם יעשו אותו ישר בקרקע, אז התחתית שלו לא תתחמם מספיק, לכן אנחנו עושים איזה שכבת בידוד כזאת, זה הבסיס הזה, על זה שמים את התנור, ואותו בניין, הבניין הכוונה אותו שעשוי מחרס, הוא עשוי בשיפוע, כמו שאמרתי, הוא קצת כזה, הוא למטה, הוא רחב, רחב למטה וקצר מלמעלה, כי מידת התנור, תחתונה קרוי קליה ועליונו קרוי שפה. החלק העליון קרוי שפה, שפת התנור, והתחתון קרוי קליה, כלומר שפת הקליה, כלומר שפת הקליה, שפתה עליונה, ולפי שאבלו של תנור קשה לכותל צריך להחריקו. פה, כן? פה זה לא מהרעידות, בתנור הרחקה היא בגלל החום, החום הזה, האבל של התנור, הוא גם, הוא מזיק, זה מייבש, כן? זה דבר שהוא גם גורם לתהליך שיכול לגרום להתפוררות הכותל, ולכן גם אותו צריך להרחיב. שוב, שלושה מן הקליה, שזה השפה התחתונה, שהן ארבעה מן השפה העליונה. ארבעה מן השפה העליונה. כן, אז זה דיני ההרחקה הבסיסיים שופעים פה במשנה. הגמרא מתחילה לדון בדין הראשון שלנו, הדין של הרחקת בור מבורו של חברו. אומרת הגמרא, אנחנו הופכים את הדף דף י"ז עמוד ב', פתח בבור ומסיים בכותל. כן, כמו שהערנו כשלמדנו את המשנה, כתוב לו יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו וכו', אלא אם כן הרחיק מכותלו של חברו. כן? מה זה יחיק מקוטלו? היה צריך לכתוב יחיק מבורו של חברו. למה כתוב יחיק מקוטלו? אומרת הגמרא, אמר אביי, ויתם הרב יהודה, מקוטל בורו שנינו. מדובר על הבור, אל תדאג, לא עזבנו את הבור. אנחנו עדיין בבור, אבל הכוונה, שהוא לא מרחיק מהבור עצמו, אלא מקוטל הבור. כן? מה זאת אומרת מקוטל הבור? כי גם קוטל הבור יש לה עובי מסוים. כן? קוטל הבור יש לה עובי מסוים. שואלת הגמרא, וליטני, אלא אם כן, הרחיק מבורו של חברו ג' טפחים, כן, נקדמתי קצת המאוחר, ושואלת הגמרא, מה, בסדר, אז רב יהודה אומר לנו שמדובר על כותל בורו, נשארנו בבור, אז שואלת הגמרא, בסדר, אבל למה שינינו בלשון, ליטני, אלא אם כן, הרחיק מבורו של חברו ג' טפחים, תפתח בבור, תסיים בבור, למה אתה צריך לשנות? אומרת הגמרא, כמה שמלן, זה כותל בור שלושה טפחים, השינוי בא בגלל, כדי ללמד אותנו, שכותל של בור שלושה טפחים, ממילא, ממילא מה זה אומר? כשאני מרחיק מהבור, אני לא מרחיק שלושה טפחים משפת הבור של החבר, אלא שלושה טפחים מכותל הבור. כותל הבור עצמו הוא שלושה טפחים נחשב. כן? ולכן אני צריך להרחיק בעצם שישה טפחים מחלל הבור של חברי. נכון, זה שרירותי. וזה בדיוק כמו שאומרים, שזה שלושה טפחים.
זה דבר ארטילאי
שמקבוד. נכון. שוב, מה זה ארטילאי? מכון התקנים של חכמינו זיכרונם לברכה, כך בדק וקבע שלושה טפחים, שזה כך ראוי שיהיה.
אבל לא
ארטי המציאות,
סתם
שוב. לא, די, הם קבעו שזה נורמלי. אתה לא יכול, אם אתה תגיד 20 ממה, אז בן אדם לא יוכל להשתמש בחצר.
זה בור.
נכון?
זה בור, הוא לא תקיר לבור, זה בור,
וחלק
הבור עצמו...
ושלושה טפחים, שלושה טפחים, זה מה שבעצם נצרח, שלושה טפחים אסור לגעת, שוב. אנחנו... אומרים חזל, שלושה טפחים זה מספיק בשביל כל מיני דברים, ואם אתה רוצה לעשות, אם אתה רוצה לעשות בור אחד, אתה צריך לעשות עוד שלושה טפחים, חוץ מאותם שלושה טפחים. אם אתה רוצה לשים כל מיני דברים, כן? מה נפקא מינה, אומרת הגמרא? חזל קבעו שזה
למרות שזה לא רואים את זה, למרות שזה למשל.
כן, נכון, אבל זה נצרח, בשביל חוזק הבור. אומרת
הגמרא, הבור שלו,
כן. גם כן יש לו כותר, לא?
ברור, עכשיו כשהוא מרחיק שלושה טווחים...
אז הוא מרחיק את הבור שלו...
לא, לא תשעה, לא, 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 זה לא. זה לא, אצלו כתוב מרחיק את בורו, לא את כותל בורו. החופר בור.
כותל בורו צריך לחפור, לעשות את הכותל.
בסדר, אבל כשאני רוצה לחפור פה בור, אצלי לא מדובר על הכותל של הבור שלי, אף אחד לא... אני לא חופר כותל לבור, אני חופר בור. כשאני חופר את הבור, אני צריך להרחיק מהכותל של חברי, שלושה, מכותל לבור של חברי.
הכותל הוא בתוך האדמה, לא?
כן, ברור.
אז הכותל שלו יהיה בתוך האדמה גם כן. אז הכותל שלו...
יצא בפועל שישה טפחים בין אחד לשני.
מהכותל של הבור שלו
מקצה החלל של בורו של חברו לקצה החלל של הבור שהוא עשה עכשיו, סך הכל שישה טפחים. למה? יוצא שלכל אחד יצא כותל, כותל.
צריך לחפור עוד שלושה טפחים כדי לעשות את הכותל של הבור שלו.
הוא לא צריך לעשות כותל לבור שלו, הכותל נעשה מאליו. הוא צריך להרחיק.
וזה כותל נעשה מאליו.
ברגע שהוא עושה בור, אז יש...
הוא עושה בור, אז הוא צריך לעשות כותל לבור.
לא, הבנתי מה אתה אומר, עכשיו הבנתי. לא, לא עושים כותל לבור. האדמה ש... צמודה לחלל הבור, קרויה כותל. לא שעושים, לא שכל בור צריך בעצם לחפור, נגיד, אני רוצה לעשות בור שכותרו שלושה טפחים, זה לא שאני עושה עכשיו, שאני חופר תשעה טפחים וממלא אותם עם איזה חומר. לא, לא על זה מדובר. הכוונה, הכותל הבור זה האדמה שסביב הבור. רק אני אומר שכשאדם חפר בור, בעצם שלושה טפחים משועבדים כבר לבור הזה. שלושה טפחים וירטואליים, כמו שאומר משה, הם משועבדים לכותל, לבור שנחפר, והם קרויים בפי חז"ל כותל הבור. וכשאני עכשיו... לא, זה לפחות הבור שלנו, הבור שלנו, הבור של המשנה הוא לא בור כזה.
כמובן יש קיר, שזה השפה, ויש את הכותל, שזה משהו בעצם הווירטואלי. הקיר, אבל
כן.
לא בור של הבור.
הקיר, הקיר הזה הוא נעשה מעיליו, זה לא באמת שחופרים יותר ממלאים אבנים. כן. על כל פנים, כן, אז זה למדנו, זה מה שאומרת הגמרא, ולהתנהל אם כן נכין בראש חברו גם נפרים, כלומר, כותל בור שלושה טפחים. נפקמינה למקח וממכר, כן, נפקמינה למקח וממכר, כדי תניה, הנה, זה נפקמינה חשובה, האומר לחברו בו וכותליה, או כתליו, מזל שיורם לא פה, אני מוכר לך... אני מוכר לך, צריך שיהיה הכותל שלושה טפחים, כן? אז אני מוכר לך, בור, אני לא יכול, כן? זה לא מה שנקרא, זה לופט גישפן, נכון? עסקי אוויר, אני לא מוכר לך רק אוויר, לא רק את האוויר של הבור. אני מוכר לך גם את השלושה טפחים מסביב לבור. אני מוכר לך את הבור, זה לא מוכר לך את האוויר של הבור. אני מוכר לך אדמה, שלושה טפחים מסביב. כן, בסדר. כן, כן, צריך שהכותל שלושה טפחים, הנה עכשיו התפרסם בתקשורת, נכון? על איזה חבר קדיש שהיא מכרה רק בורות, אפילו היא מכרה בורות שלא קיימים. בסדר, כן, על כל פנים, איתמר. כן, אז זה המסקנה החשובה פה שהבאי מלמד אותנו, שכותל בור נחשב שלושה טפחים, ולכן בעצם בפועל הוא מרחיק שישה טפחים. זאת הנפקמינה, זה בעצם מה שלמעשה... כשהוא מרחיק מבור של חברו, בעצם מחלל הבור של חברו הבדלו שישה טפחים. איתמר, הבא לסמוך בצד המיצר. המיצר זה הגבול בינו לבין חברו.
זה הכותל.
מה? לא, אם יש שם כותל או אין כותל זה כבר לא, לא חייב להיות, לא, מיצר בדרך כלל אין לו כותל, זה הגבול, כן, המיצר זה הגבול ביניהם, בדרך כלל עושים איזשהו סימון. הבא לסמוך בצד המיצר. כלומר, אדם עכשיו, מדובר על שתי חצרות, זו ליד זו, ואדם רוצה עכשיו לעשות בור סמוך ליד המיצר של חברו. כן? אין, בצד של חברו אין שום בור. עד עכשיו במשנה שלנו דיברנו שכשהוא בא לחפור, יש שם בור. ואז הגמרא, המשנה אמרה לנו, הוא קצת צריך להרחיק. אבל מה הדין כאשר אדם בא לסמוך, רוצה ליד המיצר, אין בור ליד חברו. האם הוא באמת יכול לשים את הבור שלו על הגבול של חברו, או הוא צריך להרחיק פנימה ולקחת פנימה? מה? אדם בא רוצה לחפור בור. יש שני חצרות. חצר זו ליד זו. יש מיצר באמצע. מיצר זה הגבול ביניהם, לא כותל דווקא. אדם עכשיו רוצה לחפור בור סמוך למיצר. עכשיו, אם היה בור מצד שני, אז כבר אמרנו, נכון, שצריך להרחיק. אבל מה קורה שכרגע בצד שני אין שום בור? האם הוא יכול ממש לעשות את הבור על הגבול של חברו? מה תהיה אחר כך? הרי אנחנו אומרים, אם הוא יחסה פה עכשיו מיד, ליד, מה יעשה חברו? נגיד חברו אחרי חצי שנה ירצה, הוא צריך לקחת שישה טפחים פנימה לתוך הצורה, בעצם גרמתי שהפסדתי אותו. נכון? הפסדתי את חברו, כך הוא יכול לעשות את הבור אולי קודם? זאת השאלה, האם אני יכול מראש לסמוך את הבור מיד, או אני צריך לכנוס פנימה. כן? אומר, אז בזה נחלקו אביי ורבא. אבל לסמוך בצד המצער אביי אמר סומך, ורבא אמר אינו סומך. זאת אומרת, לפי אביי אפשר, אין בור בצד שני, אני יכול לשים את הבור החדש על המצער. אבל הוא אומר, לא, אתה לא סומך, אתה צריך לקחת פנימה שלושה טפחים. במה נחלקו? אז קודם שואל את הגמרא, באיזה מציאות נחלקו? אז הוא אומר, כן, אז יש לנו פה לישנה קמה ולישנה ואיקה דאמרי. אז אנחנו קוראים את הלישנה קמה, אומרת כך, בשדה עשויה לבורות, דברי הכל אינו סומך. אם מדובר על שדה שעשויה לבורות, כלומר, זה מקום שבדרך כלל אנשים עושים בורות. אז ממילא אומרת כך, בזה, לפי הלישנה קמה, דברי הכל אינו סומך. למה? כי כיוון שזה עשויה לבורות, אתה צריך לקחת בחשבון שגם חברך יחפור בור, ולכן אתה מראש צריך להכניס את זה בתוך החשבון שלך. אתה לא יכול, השדה הזאת עומדת לשם כך, ברגע שאתה תחפור שם, אתה מונע ממנו את מה שהשדה, היא עומדת לשמור. לכן אתם צריכים מראש להיות שווים בעניין, ולא שאתה תבוא על חשבונו ולא על חשבונך. אז במה נחלקו? כי פליגה בשדה שאינה עשויה לבורות, זה שדה שאין יהודה הטבעי לצורך בורות, אפשר לעשות בורות, אבל זה לא מה שנקרא, זה לא עומד לכך. כן? כנראה, השימוש שלה בדרך כלל הוא לצורך דברים אחרים. אני לא יודע אם זה עניין טבעי, זאת אומרת, כמו מצד תנאי השטח, או יכול להיות שזה מה שרגילים לעשות שם. הגמרא מפרשים לא בדיוק מסבירים פה. אני רואה שרבנו גרשום כן מתייחס. שדה עשויה לבורות, אז הוא מסביר, כן, רבנו רש"י לא מסביר, אבל רבנו גרשום מסביר, כן, רש"י כן מסביר, סליחה, טעות שלי. רש"י אומר, עשויה לבורות כגון בית השלחין, שצריכה להשקות דדיר, כן? אז בית השלחין שצריכה להשקות דדיר, שצריך להשקות אותה, לא בית הבעל שניזונת לא בית הבעל, אז היא צריכה להשקות תדיר, ולכן צריכה להשקות, אנחנו צריכים לדאוג שיש שם בורות, כדי שיוכלו להשקות מהם. כן, אז זה בית השלחים, ובית הבא, ושזה שאינה עשויה לבורות, זה בית הבעל. זה רש"י גם מסביר את זה? אני לא זוכר. זה כבר רבנו גרשום מוסיף, אני לא רואה שרש"י מסביר את זה. הכל פנים, כן.
גם שם הלבנים ב...
כן? יפה. מבורו של חברו...
כנראה שהשני עשה עם הלבנים ו...
טוב. ברש"י הדבר הזה לא מודגש, אבל אתה צודק שרבנו גרשום מאיר את הדבר הזה. טוב, נתקדם. כן, אז אמרנו, אז בשדה עשויה לבורות, אז כמו שרש"י הסביר, מדובר על בית השלחין, דברי הכל אינו סומך, כי פליגה בשדה שאינה עשויה לבורות. אז הבא יאמר סומך, למה? כי אינה עשויה לבורות. אז אני, אם אינה עשויה לבורות, אז זה לא נקרא שאני מזיק אותך, כי מראש, אם אתה רוצה לעשות בור, זה לא, אני לא, זה לא נקרא, זה כבר חשבון שלך, אבל אני מראש לא צריך לקחת את זה בחשבון. רבא אמר אינו סומך. למה? דאמר לי, כי היכה דעת אם לכת וחפרת, אני לא ממלך לך וחפר אינה. נכון שזה לא הייעוד של הקרקע, אבל זה אחד מזכויותיי בקרקע, כמו שאתה רוצה לעשות זה עכשיו. גם אני אולי ארצה פעם, אחרי אתה לא יכול לבטל את זכותי. זה לא עומד לכך, אבל יש לי את הזכות, ואתה לא יכול מראש לגרום לי לבוא לעשות דבר על חשבוני, ולמעט את זכויותיי. איקא דאמרי, יש אומרים, יש אומרים שהמחלוקת היא דווקא בשדה עשויה לבורות. כלומר, בשדה שאינה עשויה לבורות דברי הכל סומך, שם כולם מסכימים שבשדה שאינה עשויה לבורות דברי הכל סומך, כי כיוון שזה עשוי לבורות, זה בית השלחין. כי פליגי בשדה עשויה לבורות, הבעיה אמר סומך. מה זה הבעיה זה אמר סומך? אז אנחנו צריכים להקדים פה רגע אחד, מחלוקת שהמשנה, הגמרא מזכירה פה, זה מחלוקת חכמים ורבי יוסי לקמן, לגבי מרחיקין את האילן מן הבור 25 אמה. אז אנחנו נראה במשנה בהמשך, כאשר אדם רוצה לנטוע אילן, אז הוא צריך להרחיק 25 אמה מבורו של חברו. כך אומר תנא קמא, כי השורשים של האילן הם מתפשטים ויכולים להרוס את הבור. כן, אבל רבי יוסי, כן, מחלוקת תנאים, רבי יוסי סובר לא, זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו. רבי יוסי סובר, כיוון שהשורשים לא מזיקים כרגע, כרגע אני נוטע אילן והשורשים לא מזיקים, אולי בעתיד, אז בדבר כזה רבי יוסי אומר, זה לא, לא בגלל זה המזיק צריך לקחת אחורה 25 שמה. רבי יוסי אומר, רבי יוסי בנזקי שכנים, הוא גם מסכים שהאדם אסור לו להזיק, אבל הוא מזיק רק כשזה נקרא, אנחנו נראה את המושג הזה במשך הגמרא, שנקרא דווקא בגירה דילי, כמדומה אני כבר מחר אתם תפגשו את זה, מחר זה גירה דילי, רק אם זה גירה דילי, דענו אם זה חיצים שלא ישירים, אז רבי יוסי אוסר, אבל כל עוד זה לא גירה דילי, אז מותר... מותר לנטוע, והוא לא צריך להרחיק 25 שמה. זאת המחלוקת בין תנא קמא לרבי יוסי. אז הגמרא עכשיו עושה חשבון כזה עם אביי ורבא, כן? אז אם זה שדה שאינה עשויה לבורות, דברי הכל סומך, כי זה לא עשויה לבורות. כי פליגי בשדה עשויה לבורות. אז אביי אמר, סומך, מה, למה אפשר לסמוך? אפילו לרבנן. דאמרי מרחיקית, אילן מן הבור 25 שמה. חכמים אומרים שצריך להרחיק אילן מן הבור 25 שמה. אז איך אביי אומר סומך? הרי עשויה לבורות, זה כאילו הבור נמצא. אז הוא אומר, אתה מודבעיד את הקנתה, היית לבור. הוא אומר, זה לא בדיוק אותו דבר, שם בפועל הבור נמצא. ולכן צריך להרחיק 25 שמה, אבל האחר בעיד את הכחפר, ברגע שהוא חופר, עדיין הבור לא נמצא. אז בזה גם חכמים אומרים שזה לא נקרא להזיק וזה מותר. לכן הבא אומר, מותר לי לסמוך, אני לא נקרא שאני מזיק אותך. ורב אמר, אינו סומך. רב אומר, לא, אסור לסמוך. פה עכשיו צריך להסביר את... הוא צריך להסביר איך הוא מסתדר עם רבי יוסי. אומרת הגמרא, אפילו לרבי יוסי דאמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו ולא מרחיקים 25 אמה, אז הנמי להתם, דוועידה דקנתה, ליתנאו לשורשיו, דמזקי ללבור. כן, כשאדם נוטע אילן, השורשים עדיין לא מזיקים, כרגע אילן הוא אילן תמים וקטן וחמוד, ולא עושה כלום, רק אחרי זה הוא נהיה כזה גדול, אבל אחה, אמר לי כל מרה ומרה דקמחיית, כשאתה עכשיו חופר את הבור, כל מרה ומרה, כל מעדר ומעדר שאתה תוקע באדמה, כמר פתלה להרי, אתה מרפא את הקרקע, אתה מחליש את הקרקע, אז הנזק הזה הוא כבר עכשיו, וזה מה שאמר, כמו שאמרנו קודם, גירה דילי, בזה גם רבי יוסי מודה, חיציו שלו, אז אתה תוקע את המעדר, זה כבר עכשיו מזיק, באופן ישיר. זה טוב לאדמה כשאתה חורש, לא כשאתה עושה שם בורות. וחרישה זה טוב להפוך את האדמה, וכשאתה רוצה פה אתה שם בור, צריך שיהיה חזק. כן, אז אלו שתי האפשרויות למחלוקת. תנן, עכשיו הגמרא דנה בשתי הלישנות האלה, מכוח דברי המשנה. תנן, לא יחפור אדם, זה המשנה שלנו, לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו, זה הרשע של המשנה, שמדייק את הגמרא, תמה דאיקה בור, משמע שדווקא שיש בור, הליקה בור, אם אין בור, משמע שהוא סומך, כן? עכשיו הגמרא עושה חשבון, בישלמה לאח לישנה דאמרת, כן? הלישנה השנייה, בישלמה לאח לישנה דאמרת בשדה שנייה עשויה לבורות דברי הכל סומך, אז אפשר להאמין מתניתין בשדה שנייה עשויה לבורות, ולכן במשנה שלנו, כאשר אין בור, יכול לסמוך וזה מצוין, נעמיד אותה בשדה שנייה עשויה לבורות, ומסתדר בין לפי הבאי ובין לפי רבא. אלא לאח לישנה, ללישנה הראשונה, דאמר בשדה שאינה עשויה, בשדה שאינה עשויה לבורות פליגי, כן? בשדה עשויה לבורות דברי הכל אינו סומך, שדה שאינה עשויה לבורות פליגי, אז בישלמה לאביי ניחא, כי אביי אומר שאפשר לסמוך, אבל הרי לרבא שרבא אומר שאסור לסמוך, אז אין שום סיטואציה שרבא אומר שאסור לסמוך, בין בשויה לבורות, בין שאינה עשויה לבורות, רבא אומר שאסור לסמוך, אז המשנה שלנו מדויק שאפשר לסמוך, אמר לך רבא, התמר עלה, אמר אביי ואיתם הרב יהודה, מכותל בורו שנינו, כן? מכותל בורו שנינו, אומר רשי, היית מרנה מכותל בראש שנינו, תסתכלו רש"י שליש תחתון של העמוד, ולמדנו בה שאף הראשון הוזקק להרחיק כדי כותל שהוא שלושה טפחים כדי המרן. כן, גם הראשון צריך להרחיק מכותל בורו. הרי מה אמרנו? מכותל בורו שנינו. מה זה מכותל בורו? איך יש כותל בורו? בא השני, רוצה, אדם בא לחפור, אמנם המשנה מדברת, כן? אדם בא לחפור ליד כותלו של חברו, ליד בורו של חברו. והגמרא לימדה אותנו למעלה, שבורו של חברו יש כותל של שלושה טפחים, נכון? אז איך יכול להיות שיש כותל של שלושה טפחים? איך היה שם כבר שלושה טפחים? איך היה שם כבר שלושה טפחים? אז על מה? למדנו בה שאף הראשון הוא צריך להרחיק כדי כותל, שהוא שלושה טפחים. הוא היה צריך להרחיק כדי כותל, כלומר שלושה טפחים פנימה. אז אדרבה, אז מהמשנה שלנו אפשר לדייק שהוא מת הרחיק גם הראשון שחפר, למרות שהשני, השני עוד לא חשב לחפור בכלל, כן? אז הראשון שהוא חפר, אז כבר הוא כנס פנימה שלושה טפחים. זה הכותל בורו. מה? לא שמעתי.
הכותל הוא ממלא על המיצר.
נכון. אז אבל זה גם שלושה טפחים. כותל בור זה שלושה טפחים ראינו למעלה.
כן, אבל הוא עשה... הוא צריך לעשות חור בשביל השלושה טפחים. זה מה שמבלבל אותי בכל הדף הזה. הוא צריך לעשות חור כדי לעשות כותל.
כן, אבל הוא הרחיק. אם הוא אומר, מכותל למדנו בה, שאף הראשון הוא צריך להרחיק כדי כותל, שהוא שלושה טפחים. מה זה מכותל בורו? שהוא הרחיק שלושה טפחים. את הבור שהוא חפר, הרי...
אבל הוא חפר לעשות את, את הכותל גם כן, אז הוא לא הרחיק.
למה הוא חפר לעשות את הכותל? שהוא לפי הרבנו גרשון?
אפשר לעשות, לשים מתחת באדמה הלבנים אם אתה לא חופר.
אני יודע, פה מדובר על חפירה, אני לא, לא, רש"י לא, לא הסביר שמדובר, ש, שגם עשה איזה בינתיים... איזה שהם אבנים מסביב. הוא חפר בור. מה, איך עושים בור כדי לשחרר? אחרי זה שמים סיד או משהו. אבל למה, למה בהכרח אתה מבין שמדובר פה גם על אבנים? בגלל הרבנו גרשום? מה? אז אני הבנתי כמו שמשה אמר לנו, שמדובר על כותל וירטואלי כזה. ברש"י עצמו אני לא, לא רואה רמז לדבריך. על כל פנים, אז אומרים, מכותל בורו שנינו, אז יוצא שגם הראשון כבר הרחיק שלושה טפחים, כן? כי שלושה טפחים של הכותל, אז ממילא, אז מסוין, אז גם לרבה מיושב, כי גם הראשון כבר הרחיק. איקא דאמרי, יש כאלה שבהרו את הקושיה של הגמרא מהמשנה באופן אחר. איתמר, אומרים את המשנה, תנן, לא יחפור אדם בור סמוך לבור של חברו, תמה דיקה בורה לקבור סומר, והתמרה לה, סמוך לבורו של חברו, סליחה, רק את הרי שצריך לקרוא, לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו, והתמרה לה, אמר הבאי והתמר עבידה, מכותל בורו שנינו, או, אז כבר, אנחנו יודעים את הבאי שמדובר מהכותל של הבור שהוא חיש לשת פחים, עושה גמר חשבון כזה, בישלה, מה לאח, לישנדה אמרת, בשדה עשויה לבורות, דברי הכל אינו סומך, כן, בשדה עשויה לבורות, לכולם אינו סומך, אז בתניתין בשדה עשויה לבורות, כן, כולם יכולים בין הבעל ובעירה ויכולים להעמיד בשדה שעשויה לבורות, לכן הוא הרחיק מכותל, הוא הרחיק שלושה טפחים בשביל הכותל הזה, אלא לאח לישנה דעמד בשדה עשויה לבורות פליגי, כן, אבל בשדה שאינה עשויה לבורות ככולה אלמה יכול לסמוך, אז בשלמה לרבה, שמה רבה אומר, אינו סומך, זה מובן, אלא לבאי שאומר סומך, אז קשה, כי הרי אתה בא ואומר זה מכותל בורו, אם זה מכותל בורו, סימן שהוא כנס פנימה שלושה טפחים, אבל לבאי מותר לסמוך, אמר לך, הבאי הם מתניתין שבאו לחפור בבת אחת, מה זאת אומרת שבאו לחפור בבת אחת, ואז כל אחד לא יכול להגיד, אני אעשה סמוך, כי מה החזית, למה אתה יותר מהשני, אלא כשהם באים לעשות ביחד, באמת כל אחד צריך לקחת שלושה טפחים, ואז ביחד יש הפרש בין שני הבורות של שישה טפחים, אף אחד לא יכול להגיד, אני אסמוך לפניך. ולכן מדובר, כיוון שבאו לחפור משנה, מדובר שבאו לחפור בבת אחת, אז באמת, כל אחד הרחיק שלושה טפחים פנימה. תא שמה, סלע הבא בידיים, זה חופר בתוך, זה חופר בורו מכאן, וזה חופר בורו מכאן. תכף נסביר מה זה סלע הבא בידיים. הגמרא בינתיים לא מתייחס כל כך לנתון הזה. זה מרחיק שלושה טפחים וסד בסיד, וזה מרחיק שלושה טפחים וסד בסיד. אז רואים פה, כן, שכל אחד מפורש פה בברייתא שצריכים להרחיק שלושה טפחים, לא משנה אם יש בור או אין בור, כל אחד צריך להרחיק מראש. אז ממילא דהיינו, זה כשיטת רבא שאינו סומך. אומרת הגמרא, לא, בא בידיים שאני, מה זה בא בידיים? בא בידיים, רש"י מסביר, זה קרקע רך המתכתש מאליו, זה קרקע מאוד רכה, במקום כזה, באמת, גם הראשון צריך להרחיק, כיוון שזה קרקע רכה יותר, בקרקע רגילה אין צורך. שואלת הגמרא, עוד קרילה, מהי קרילה? כלומר, לפי המקשן שהבין שמדובר גם על, על בור רגיל, אז אם ככה, גם לא דווקא בסלע בא בידיים, אז למה הברייתא מדברת על סלע בא בידיים? הרי אתה רצית להגיד שזה גם בא בידיים וגם לא בידיים. זאת אומרת, בא בידיים הצריך עליה, זאת אומרת, לפי המקשן שפרש מדובר בין בידיים ולא בידיים, אז זה שהברייתא הזכירה את הסלע בא בידיים, היה בזה צריכות המיוחדת. סק, הדעת החמינה כיוון בא בידיים ליבה אינה מרב חטפי. הברייתא רצה לחדש לנו, כי היה אבא אמינה, אם לא הייתי אומר בא בידיים, הייתי חושב דווקא בבור רגיל שלושה טפחים. אבל אם זה בור, אם זה מדובר על קרקע רגילה צריך שלושה טפחים. אבל אם מדובר על קרקע, על סלע הבא בידיים, היי אולי שם צריך רווח גדול יותר. כמה שמלן שלו, שבכל המקומות צריך דווקא שלושה טפחים ולא יותר. כן, עד כאן, מחר אנחנו נמשיך, רק נראה את ההלכה רגע. כן, אז אנחנו בדף, אתמול למדנו דף תת זין, אז אנחנו צריכים לקרוא את דף תת זין, וזה יוצא בעמוד חף. מעלת הישיבה בסוכה, כלומר מקיים מצוות סוכה בעולם הזה, זוכה שביציאתו מהעולם הזה הקדוש ברוך הוא משחקך עליו, הוא מגן עליו מכל מלאכי חבלה שלא יזיקו. מי שלא מקיים מצוות ישיבה בסוכה מעיד על עצמו שאין לו חלק באמונת ישראל. הזהיר, הזהיר במצוות סוכה, לעשותה כתיקונה, מובטח לו שלא יהיה מריבה בתוך ביתו כל אותה שנה. ובזוהר הקדוש נאמר שכל מי שיושב תחת צל האמונה, דהיינו הסוכה, ציל הדמנותה, מנחיל חירות לו לבניו לעולמי ומתברך ברכה עליונה, ומי שהוציא עצמו מצל האמונה הסוכה, מנחיל גלות לו לבניו חס ושלום. מקיים מצוות סוכה כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. והיינו, כשמקיים מצוות הסוכה כהלכה ונוהג בה בקדושה. עוד אמרו כל מי שמקיים מצוות סוכה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מושיעו בסוכתו של לוויתן לעתיד לבוא. הקדוש ברוך הוא יזכנו לזה במהרה אמן כנהי רצון. אנחנו נמשיך עוד אחד. הנכנס לסוכה, אף על פי שאינו אוכל שם, אלא רק שוהה בעמידה, או בישיבה בסוכה, הרי הוא מקיים מצוות סוכה, שהרי הציווי שציפתה התורה בסוכות יש בשבעת ימים, היינו כי אין תדורו. וכך היא הדרך האדם כשדר בביתו עומד, יושב ועושה את כל ענייניו. הנכנס לסוכה לקיים מצוות סוכה, מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קיים מצוותיו וצוונו לשב בסוכה. נחלקו הראשונים 200 וחיים ברכת השב בסוכה, יש ראשונים הסוברים שבכל עת שאדם נכנס לסוכה לשהות בה בעמידה או בישיבה, מברך בכנסתו לשב בסוכה. אפילו מן אוכל ושותה בסוכה צריך לברך. גם אדם שכבר שהה קודם לכן בסוכה הוא ברך את הברכה. מכל מקום יצא מהסוכה לסדר ענייניו ולא היה בדעתו לחזור מיד הסוכה, כיוון שהסיח דעתו מן הסוכה, כשחוזר לשהות בסוכה מברך שוב לשב בסוכה. ואף אם הראה לו כן 100 פעמים ביום, מברך בכל פעם שנכנס לסוכה. זו סוגיה במסכת סוכה בדף ממהי ממבב. יש ראשונים הסוברים שאין מברכים ברכת לשב הסוכה, אלא בשעת האכילה. והשואה בסוכה קודם האחרונה ימתין מלברך עד שעת האכילה. כפי שעיקר קביעות שיטת רבנו תם כמדומני, כפי שעיקר קביעות אדם בסוכה היא האכילה. והברכה שמברך בשעת האכילה פותרת את זמן השהייה והשינה בסוכה כשתפילים לאכילה. נהגו שאין מברכים לשב הסוכה, אלא רק בשעת האכילה, כפי שהתבהר להלן, שיטת הגר"א כידוע שמברכים כל פעם שנכנסים לסוכה. עד כאן.